Radio. That sweet, sweet music.
הפודקאסט הכלכלי של הראל למי שרוצה לדעת עם אופר קליין ורד אורבך.
אבל למה? בלם, 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 בלם. I just wrote lyrics to our theme song. בלם.
מה נשמע?
I don't know. I don't know. I'm feeling weird.
What, I
don't know, man. I'm opening the newspapers. Like, what is going on? Like, is there a memshala? Who's this, the new bald guy? What's going on? And is there going to be a memshala? Like, what's going on? What do you think? It's a lot of suspense. They're keeping me in suspense.
תשמע, אני חושב שזה טוב שסוף סוף אנחנו נראה ממשלה. בחירות חמישיות זה הייתה בשורה לא רע, לא טובה לשווקים אם הייתה קורית. האמת שאנחנו לא יודעים הרבה על הממשלה שתקום, די ברור שהממשלה תפעל לעידוד התעסוקה, כולל סיום מהיר ככל אפשר של החלטים, צפוי שנראה סיוע נוסף לעסקים הקטנים שנכנסו למשבר, יש את אביר קארה בימינה שמאוד לוחץ על זה, יש המון כוח בממשלה לאביגדור ליברמן שישלוט גם על האוצר, גם על ועדת הכספים, לכן סביר שאנחנו נראה שהם קיצוצים בתמיכות למגזר החרדי, גם אם לא בצורה אקטיבית, אז בצורה פסיבית, זאת אומרת, אי חידוש של תוכניות שמסתיימות, דברים כאלה. אני חושב שנראה הפנייה של משאבים להשקעות בתשתיות, במיוחד גם במגזר הערבי, ואני חושב שסוף סוף יהיה לנו תקציב.
Ooh, I heard all about that mythical תקציב. It's like Bigfoot. תקציב is like seeing a UFO.
אז זהו, אני חושב שהתקציב הזה יהיה לגמרי לגמרי רגיל. אני לא חושב שנראה שם קיצוצים, אני לא חושב שנראה שם
העלות מיסים. It'll just exist.
כן, האמת שזאת גם הדעה המקצועית, גם בבנק ישראל, עד כמה שאני יודע, וגם ב-OECD, לא להתחיל להעלות מיסים ולעשות דברים גדולים. דרך אגב, סביר להניח שגם הסכמי השכר בסקטור הציבורי דחו, זה קצת פחות טוב.
That sounds very exciting.
אבל בגדול אני חושב שכן, חוזרים לנורמליות.
All right, well, honestly, it's a bit, you're losing me a little bit, because that sounds exciting, but let's talk about something tachlisi, all right? Like, I opened the newspaper, they're saying the prices are going up. Mechirim olim, mechirim olim. And I'm getting all scared. Like, should I be stocking up on cottage? Like, how much cottage can I buy?
Oh, זה הנושא.
Can you freeze it? Like, what's going on with cottage? Let's talk about cottage.
זה הנושא החם, אבל תשמע, בשביל זה אני צריך דיסקליימר.
Oh, disclaimer. All right, okay, we can do a disclaimer. I brought my ukulele. I could play us a little ukulele while you bore everyone with your disclaimer. All right, let me see here.
אז אין באמור בפודקאסט זה כדי להוות ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ייעוץ מס, המותאם אישית לכל משקיע, ואמור אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך או נכסים פיננסיים, וקבוצת הראל או מי מטעמה לא אחראים לכל פעולה נעשית בהסתמך על האמור בפודקאסט זה. מובהר גם שקבוצת הראל עשויה לפעול בשווקים הנדונים בפודקאסט, וכן עשויה להחזיק או לסחור בנכסים הנזכרים בפודקאסט.
Wow, we got a future. Listen, we got a future. We're going on the road. You're going to read out this legal disclaimers, and I'll be jamming on the uke. We're going to change lives. We're going to change lives.
תשמע, עם המחירים שעולים, אנחנו לא נרוויח הרבה, אבל תשמע, באמת, אני חושב שזה מעבר לממשלה, אני חושב שזאת באמת הכותרת הגדולה. אנחנו רואים בשבועיים, בחודשיים האחרונים, אנחנו רואים את הכותרות צועקות עליית מחירים, או אינפלציה, או שניהם. אתה יודע, הגעת למצב שאתה שם לקבצן ברחוב שקל, והוא אומר לך, המחיר עלה, אדוני. שני שקל, בבקשה.
Gotta add tax.
כן. אבל בוא נעשה סדר. אני חושב שקודם
כל, we need some סדר.
עשינו על זה גם פרק בעבר. המחירים בארץ היו גבוהים מלכתחילה.
Yeah.
Okay.
We did a parak on Yoker Mikhail. Has it gone up since then?
אז זהו, אני חושב שעכשיו יש לנו שלוש סיבות מיוחדות לסיפור הזה.
Only three? I thought there would be more. I mean, I got more reasons. Never mind. Go on. Yes, yes.
טוב, הסיבה הראשונה זה עליית מחירי הסחורות, ובמיוחד מחירי הנפט. רק לפני שנה מחירי הנפט היו בשפל של כל הזמנים, ועכשיו הם חוזרים ועולים. ההסבר לזה הוא נורא פשוט. תחשוב על מחירי הנפט כמו על רכבת.
אוקיי.
היא לא יכולה לעצור מיד, והיא לא יכולה להתחיל לפעול מיד. אז הגיעה הקורונה, והביקושים עצרו, אנשים ישבו בבתים, לא טסים, לא נוסעים, אבל החברות היו תקועות עם מלאי גדול של נפט, ואז מחיר הנפט ירד, ומחיר הנפט ירד, אז המחירים בכלל ירדו, אוקיי? עכשיו, אנחנו בדיוק במצב ההפוך, הכלכלה חוזרת, וחוזרת מהר בעקבות החיסונים, במיוחד בעולם המערבי, ואפשר להתחיל לייצר הרבה מאוד נפט מיד. שוב, הרכבת לוקח לזמן גם להתחיל לנסוע. אוקיי?
It's like me in the morning, right? Takes me a while. Takes a while to get the train rolling, baby.
בדיוק, ולכן כשיש מחסור, אז המחיר עולה. זה נורא פשוט.
And so that's why the prices are going all the way up.
כן, אבל זה רק גורם אחד. הגורם השני זה מחסור אמיתי במוצרים. תראה, הכלכלות, הממשלות, הדפיסו הרבה מאוד כסף, חילקו לציבור. עכשיו, עדיין מאוד קשה לקנות שירותים בהרבה מקומות בעולם, תיירות אין, הרבה פחות טיסות, בתי קולנוע, אבל לציבור יש יותר כסף, כי הממשלות חילקו. אז מה עושים בכסף? קונים מוצרים שכן אפשר, והמוצרים האלה, מוצרים סחירים, המחיר שלהם פתאום עולה, אוקיי? הביקוש שלהם עלה, המחיר עולה. זה הגורם השני, זה הגורם השני, מביא כבר איתו את הגורם השלישי, שזה עלייה במחירי ההובלה.
There's more reasons. אוקיי.
תשמע, מחירי ההובלה, אם יש יותר ביקוש לנביא, נגיד, אתה יודע, דוגמה, הדוגמה הכי טובה זה אולי השבבים. אוקיי?
שבבים.
כן, שבבים, צ'יפים.
אוקיי,
יא. יש ביקוש אז לשבבים בעולם, כולם עברו לעבוד מהבית, אז רוצים יותר מחשבים, יותר פלייסטיישנים.
Gotta have those chips.
בדיוק הדברים האלה. אבל באופן פרדוקסלי, מי שנפגע מזה זה דווקא תעשיית הרכב. כי בשנה האחרונה, דרך אגב, יש היום הרבה מאוד שבבים בתעשיית הרכב. אבל בשנה האחרונה, החברות חשבו שהביקוש למכוניות יורד משמעותית. אז הם הזמינו פחות שבבים, אוקיי? את המקום שלהם תפסו חברות האלקטרוניקה. עכשיו רוצים לייצר יותר מכוניות, אבל אין מספיק שבבים.
Gotta wait in line for the PlayStation, guys. They got all the chips.
זה בדיוק הבעיה. נוצר כאילו מחסור. המחסור מעלה את המחירים, וזה אין מה לעשות. זאת אומרת, זה יהיה איתנו לפחות עוד כמה חודשים, כי בסופו של דבר צריך לזכור, אין באמת מחסור בנפט בעולם. זה רק עניין של התאמה של צריכה מול היכולת של הייצור.
They got to pull it out of the ground fast enough.
כן, בדיוק. סיבה נוספת לעליית מחירים זה הרצון של עסקים, כמובן, לפצות את עצמם בעקבות המשבר. כמובן שאם היית סגור במשך תקופה ארוכה, אתה תרצה להעלות מעט את המחירים.
I say, so greed, the final reason is greed, basic human greed.
זה לא greed, זה היו לך עלויות בזה שישבת בבית, אתה צריך לפחות להחזיר חלק מההפסד הזה.
Sure, no, I understand.
זה די ברור. סיבה נוספת זה שיש יותר כסף לציבור. אתה יודע כמה כסף יש היום בפקדונות ובעוש ובכסף בידי הציבור, כאילו בארנקים?
I lost count. Is it a lot or...
תשמע, כמעט טריליון שקל.
וואו.
טריליון שקל. וזה בלי שאני מכניס חסכונות ארוכים וכאלה. כסף שבידי מוסדים.
That's a lot of money.
נכון.
Is that what we all have?
נו.
That's what we all have, it's like a trillion jiggles. We should get a pool.
היא תהיה עמוקה עד סין. אז שוב, לציבור מצד אחד יש יותר כסף, ויש פחות מוצרים, אז התוצאה של זה זה שהמחירים עולים, ואז אנחנו באמת מקבלים את הכותרות האלה של עליית מחירים.
So what's going to happen? How's this going to play out, Ofer? What's going on in that big brain of yours? Like, look inside, tell me the future, right now, go.
תראה, כשאני מסתכל, הדברים האלה בסופו של דבר יירגעו, אוקיי? אני לא רואה איזה לחצים לעליית מחירים לאורך הרבה מאוד זמן. אוקיי, אמרנו, ההיצע יתאים לביקוש, הכלכלה בסופו של דבר תחזור לאיזון. אבל עדיין יש פה גם סיכון לעתיד.
Really? What kind of סיכון? That sounds sexy. I like it, actually. Tell me more. Tell me more of this סיכון.
תראה.
Because I live dangerously. Everybody knows that. That's why I ride backwards on my motorcycle.
פה אנחנו חוזרים להתחלה, לממשלה.
אוקיי.
אם נראה באמת ממשלה אחראית, שמ-2023 נגיד תתחיל אולי גם לעלות מיסים, ולהקטין את הגירעון, אז בסדר. אבל אם הממשלה תמשיך להדפיס, תראה, כסף זה כמו עגבניה, כאילו לגמרי, העגבניות הן אדומות, הכסף הוא בשלל צבעים. כשיש הרבה עגבניות, מחיר העגבניה יורד. כשיש הרבה כסף, שמדפיסים הרבה כסף, המחיר שלו יורד, הערך שלו יורד, זה למעשה האינפלציה.
That's this inflation you keep talking about. If I learn anything from doing this podcast with you, is what inflation is, because I thought it was a medical condition.
כן,
go on.
עכשיו באמת, אם אנחנו נראה ממשלה שלא מתמכרת לעניין של גירעונות גבוהים, ומתחילה להוריד את הגירעונות, אז אני מאמין שבסופו של דבר אפשר להיות רגוע.
And if not, we're screwed. I'm going to need a משכנתה to buy a milky.
תשמע, בוא נשאל איזה מומחה, בטח יש לך מישהו.
All right, so we're talking about יוקר מחיה, right? I know an expert. I know an expert. Don't remember her name. I got it here. Redhead from Rothschild. Not sure what that is. I'm just going to... You know...
Ah, Mehamecha?
Yeah, yeah. Don't remember. What was the name?
Ah, Stav Shafir,
better. There you go, there you go. I'm calling her up right now.
Tishma, Stav Shafir is today the head of the Tnua Yeruka, and he's sure to help us with this thing.
I'm already dialing. Hello? Hello?
Hello.
Stop!
מה העניינים?
What's going on, sister? What's going on?
הכל נהדר. How are you?
Living the dream. I am living the dream. I am here. I am here with my man, Ofer Klein. He is the smartest man I know.
אהלן.
And we are doing a show about יוקר המחיה, right? Now, okay. I remember, you know, 10 years ago we were there, man. on the Rothschild whatever, and I had someone else's urine on my shoes, and what would you say has changed in all that time? What has changed and what has stayed the same? What would you say?
אני חושבת שעברנו מאז, וסכם עכשיו זה תוך כדי שגם מורכבת ממשלה חדשה וסוף סוף שינוי פוליטי. אני חושבת שזה מראה 10 שנים בעיקר של שינוי בחברה האזרחית של המדינה. איזושהי הבנה שנפלה עלינו אז והתגלגלה עם השנים, שמישהו תוקע פה את העסק. שבמקום שהמדינה תשרת אותנו, ותעבוד בשביל האזרחים שלה, ותביא את ה... תיתן את הדחיפה כדי שכל אחד יוכל לממש את הפוטנציאל שלו, ולהיות אדם עצמאי ומאושר בעולם, אנחנו תלויים במצב שבו אנחנו משלמים יותר ויותר מיסים, מבלי שהכסף הזה באמת מנוצל לצרכים שלנו, לחינוך ולרווחה ולבריאות. הרגולציה בהרבה מקרים לא עובדת לטובתנו, אלא לטובת כל מיני בעלי עניין, שמקורבים יותר לצלחת. ואני חושבת שהתחושה הזאת שהייתה גם אצלנו כסטודנטים כשהתחלנו את המחאה, וגם אצל הרבה מהאנשים שהצטרפו, יצרה איזשהו קול זעקה שהלך והמשיך להתנגן לאורך כל העשור האחרון, בדרכים שונות, אם זה היה במחאת הגז, ואם זה במחאה נגד השחיתות, ואם במדיניות שניסינו להילחם עליה בפוליטיקה, כמו בשוק הדיור, בסחירות הוגנת, על חלוקת תקציבים טובה יותר. הכל בעצם הוא חלק מאותו גל מחאה שהתחיל אז ב-2011.
יכול להיות שבכלל לעשות מחאה או... במשטר שאנחנו חיים, משטר יעד אינפלציה, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא דבר די חסר טעם, כי נניח שבאמת עושים איזה מחאה נגד יוקר המחיה, והמחאה מצליחה, והמחירים באמת יורדים. אז האינפלציה השלילית, ומה נגיד יעשה? הוא יוריד את הריבית בשביל להעלות את המחירים. אז בשורה התחתונה, בעצם מחאה יכולה רק להוריד את הריבית, אבל לא את המחירים. מה את אומרת?
אני חושב שאנחנו לא, אתם לא מסתכלים על, או לא שואלים פה את השאלה הנכונה.
אוקיי.
יש, במחאה ציבורית, היא לא מחאה שבאה, או בטח לא המחאה שלנו, באה ורק צועקת, תורידו מחירים, תורידו מחירים. היא באה ואומרת, אנחנו רוצים לראות איזושהי הוגנות, ואנחנו רוצים לראות שבסוף כל המעגל הזה משרת את האזרח, ואת האינטרס של האזרח. Mm-hmm. בישראל קיימות היום ועובדות, והסיפור הזה הוא סיפור גם מאוד מאוד פוליטי. פועלות קבוצות לחץ שהן משפיעות על מקבלי ההחלטות בצורה הרבה יותר חזקה ממה של האזרח הרגיל יש השפעה. למשל, ראינו פה את הסכמי הגז לפני כמה שנים שעברו, למרות כל זעקה גדול של מחאה חברתית, שמחאה חברתית וסביבתית וכלכלית, שרצתה לראות שמשאבי הטבע של המדינה באמת משמשים כדי לחזק את האזרח ולחזק את הכלכלה שלנו. הפוליטיקאים שהעבירו את ההסכם הזה, דיברו איתנו על עשרות מיליארדי שקלים שהגיעו לקופת המדינה, ובסופו של דבר אנחנו רואים שהכסף הזה מגיע לתשובה ולחבריו, ולא לקופת המדינה ולצריכי האזרחים. Mm-hmm. וככה קורה גם בשורה ארוכה של מקרים אחרים. אני אספר לכם סוד, ישבתי הרבה שנים בוועדת כספים. לא צריך היום להעלות את המיסים. בישראל יש הרבה מאוד כסף לקופת המדינה כבר מהמיסים שאנחנו משלמים, שהיה אפשר להשתמש בו בצורה טובה יותר, חכמה יותר וראויה לכל האזרח. אם רק לסכם, זה מה מחאה עוזרת? מחאה באה לחזק את הקול של האזרח. אז זה יכול להיות, אם מדברים על מחירים של מוצרים בצורה של תודעה צרכנית, שאין בישראל מספיק, שזה אומר שכשהמחיר עולה מדי, אז אנחנו כצרכנים מתאגדים ופועלים להורדת המחיר, כמו שעושים בהרבה מקומות בעולם בצורה מאוד מוצלחת, אף אחד לא יכול, תבוא לתושבי בריטניה ותעלה להם את מחיר הקפה ותראה איך הם מתנהלים ואיך המחיר יורד כתוצאה לתגובה של מחאה צרכנית כזאת. וכאן במקרה שלנו זה צריך גם להיות בהתאגדות סביב הנושאים הגדולים יותר, שהן באמת הוצאות החינוך והדיור והבריאות שהולכות ומתעצמות.
זהו, הזכרת את החינוך, אז מה באמת עלה בגורל של ועדת טרכטנברג? את בטח עוקבת, אני קצת פחות.
Which one is Rachtenberg?
הוא.
The dancer. Russian dancer? No?
ועדת טרכטנברג לא עסקה רק בנושא חינוך, אחת התוצאות אבל באמת הכי משמעותיות של המחאה ושל ועדת טרכטנברג הייתה חוק חינוך חינם מגיל 3, שהוא חוק שעבר כבר לפני 30 ומשהו שנה, אבל מעולם לא תוקצב ולכן לא התקיים, ובזכות המחאה הוא התחיל לקבל תקציב ולפעול, חינוך ציבורי חינם מגיל 3. המילה חינם היא קצת מצחיקה, כי אנחנו כמובן משלמים על זה כאזרחים, באמצעות מיסים, אבל זאת הייתה המטרה של החוק, ואני חושבת שהוא צריך גם להגיע מגיל אפס, כי השנים הכי משפיעות.
את יודעת מה ראשי תיבות של חוק חינוך חובה חינם? חה-חה-חה.
חה-חה-חה. תראה, הבעיה פה, זאת בדיחה עצובה, כי הבעיה שלנו היא לא רק המחיר, העלויות של החינוך, אלא גם איכות החינוך, איכות החינוך בישראל, לצערנו, היא נחשבת היום למהנמוכות בעולם, בעולם המערבי, במקום שנחזק את הדבר הכי חזק שיש לנו, שזה המשאב השכל, הידע, היכולות, היצירתיות, הטכנולוגיה, כל הדברים שאנחנו מפתחים כאן, דווקא המקום הזה הולך ופוחת, בגלל, שוב, חוסר ניהול מלמעלה. וכשמדברים על הכוח של האזרחים, הוא צריך לבוא לידי ביטוי במקומות האלה, של להשפיע על הדברים הגדולים באמת. זה לא רק מחיר הקוטג' כמו שרצו לצמצם את המחאה בזמנו, אלא הדברים שהאבנים הגדולות שמשפיעות על החיים שלנו, וחינוך מגיל 0 עד 3, הוא באמת אחד הדברים שקובעים הכי הרבה מה נוכל לעשות בחיים שלנו אחר כך.
אני לגמרי מסכים איתך.
I'm on board.
טוב, סתיו.
Well, סתיו, I promised you an expert. I brought an expert, right? Blew your mind, didn't she? Blew your mind. I told you she blew your mind. All right.
סתיו, תודה רבה.
Thank you very much.
ותחשבי על זה שיכול להיות שמחירים גבוהים דווקא יעזרו גם לסביבה. אולי מאז יצא מתוק.
מה שיעזור לסביבה זה גם...
צריכו פחות.
תכנון נכון יותר, והעדפה של... רעיונות סביבתיים וקיימות, בכלל, האיכות חיים שלנו, האוויר שלנו, המים שלנו, נכון, בראש סדרי עדיפויות.
Right on.
זה לפני המחיר.
אנחנו מאוד בעד.
More power to you, sister. See you later.
Bye. See you, brother.
Bye.
תודה רבה.
Great talking with you.
Bye. Such a sweetheart, that one. Such a sweetheart. I tell you. So, what did we learn today, Ofer?
מחירים.
מחירים. They're going up. We got nobody in charge. We're going to wait and see to see what happens. That's basically what you're saying. You're saying be optimi. All right, I'm going to buy a house. Excuse me a moment. All right, Ofer. I'm going to play us out. I'm going to play us out with my magical ukulele.
אני צריך להרוס לסופר לפני שהמחיר יעלה.
יוקר מחיה! Oh, it's so expensive! Oh, I'm moving to Holland! Oh, I quit this job!
Bye!
Bye, everybody!
הוקלט באולפני אדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל. Adiós.